פרשת ועירה. על פניו פרשת ועירה זורקת אותנו להתמודדות מתמדת. ההתמודדות שהחזון איש ממקד כהאתגר, המעבר בין אמונה לביטחון. הקדוש ברוך הוא פונה למשה ואומר לו, אתה תראה עכשיו איך אני מטפל בכל העניינים. אז החזון איש מסביר שהאתגר בין האמונה לביטחון זה שהאדם פתאום עומד מול קשיים ומול פחדים, שהוא יודע שיש שני אפשרויות איך המציאות תצא לפועל, וברגעים האלה אז מאוד קשה להרגיש שהכל יכול לקרות לטובה. זאת אומרת, האדם יש לו את החששות שלו, אז אומר החזוני שאנשים טועים, הם חושבים שביטחון זה שבן אדם בטוח שיצא לטובה. מי הבטיח לך? מי אמר? ביטחון זה שאני יודע שגם ברגע הזה הקדוש ברוך הוא יכול לשנות את הכל. וזה בדיוק מה שקורה בתחילת הפרשה שלנו.
לטובה זה לא אומר שיהיה משהו חיובי בסוף, כאילו. טובה יכול להיות שזה עונש
כאן. בסדר. פה הכוונה מבחינת הזווית הראייה של האדם.
לא, אני, בוא נגיד מישהו מתגרש. לא
יודע, זה אוי ובוי, נכון? אבל הוא צריך להתגרש, כדי שיהיה לו משהו יותר טוב. אחרי זה, מי יודע? אז כדוגמה. אבל בוא נגיד שזה לא קורה, אוקיי? יכול להיות הטובה הוא שזה יהיה עונש, זה משהו אחר. זה נושא רחב, נצטרך לדבר עליו בהזדמנות אחרת. חזרה לענייננו. ישנו ארבע לשונות גאולה. ישנו פה דיון, האם ארבע כוסות הם דאורייתא דרבנן? האם הדין שאף הם נהיו באותו הנס הוא רלוונטי לדאורייתא או רק לדרבנן? אנחנו רואים שחזל שמו דגש מאוד גדול ארבע לשנות גאולה. הנציב לומד שארבע לשנות גאולה זה ארבע שלבים בתהליכי הגאולה. בראש השנה פסקה עבודה מעוותינו במצרים, בראש השנה עברנו 5 מתוך 10 מכות, זאת אומרת המכות התחילו בניסן. היינו חושבים בליל הסדר, אבל הסדר עולם רבה לא אומר ככה, כי היינו אומרים שנה זה שנה תמימה. לא, משמע בסדר עולם רבה, כמה שזכור לי, לא ראיתי את זה לאחרונה, כמה שזכור לי, בראש חודש ניסן התחילו המכות. זאת אומרת י' ב' חודש זה לאו דווקא מתתוו עד תתוו. סתם ככה הייתי חושב, י' ב' חודש היו המכות, המשנה בידיעות אומרת, הייתי חושב שהכוונה היא שזה התחיל בפסח. לא, סדר עולם רבה לא משמע כך. אז לא יכול להיות שסדר עולם רבה בכלל אומר שזה היה בייר, ואז י' ב' חודש מסתיימים בניסן. כן. אז למעשה, התהליך הגאולה היה תהליך גם בניית האמונה של עם ישראל, גם בניית האמונה של המצרים, גם בניית האמונה של העולם כולו. תצא חדש באחיו חרות על המטה של משה, שהוא מטה מגן עדן. זאת אומרת שתצא חדש באחיו, זה חלק מהתכנון של העולם. אנשים לפעמים שואלים, למה בשואה לא היו 10 מכות? למה נגד נבוכדנצר לא היו 10 מכות? למה בחובן בית שני לא היו 10 מכות? זה לא שאלה. זה לא שהיה צורך הזוויות 10 מכות, זה שחלק מהתכנון של הבריאה היה שנרד למצרים ונצא ממצרים מתוך דצה חדש באחיו, ומתוך זה יבנה אמונה. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר בפרשת ואתחנן, או הניסה אלוקים לבוא לקח לו גוי מקרב גוי. אני פעם אמרתי בדרשה שזה אף פעם לא היה וזה אף פעם לא יהיה. אז מישהו שאל אותי, איך אתה יודע שזה לא יהיה? או הנייה כמו, הקדוש ברוך הוא כל הזמן אומר, זה לא יהיה. לא היה ולא יהיה. חד פעמי בהיסטוריה, כי זה מסר חד פעמי.
אם המצרים לא היו מרשים כל כך, אז איך זה היה קורה
עשר מכות? אני לא מגיע למצרים. זו שאלה טובה. אז מה אתה אומר?
אם קורח לא עשה, לא היה את זה, אותו דבר.
לא, שמונה פרקים
הרבה, פרק שני, שמונה רבה מדבר על החושר, על האור,
מקשים את על פרעה וצריכה חופשית.
טוב, על פרעה זה תשובה אחרת, על מצרים זה תשובה אחרת. דיברנו על זה פעם, הרד"ק בשם הגאונים, אצל אבשלום, אבשלום שהוא עשה לו יד. טוב, אז נחזור לזה, אבל לא עכשיו. בוא נראה את הפרשה, כי זו שאלה כוללת שצריך לחזור לה. אנחנו ממשיכים, ואני אקשה את לב פרעה, אז יש לנו כמה מהלכים בקישוי לב של פרעה. יש אומרים כמו הרמב״ם, שזה חלק מהעונש. יש אומרים, אני פשוט אמרתי שיש אנשים במצבים רפואיים, אז אני צריך שהטלפון יהיה זמין. יש אנשים אז ישנו את שיטת הרמב״ם, שהרמב״ם הכי מובן בילד שכל הזמן ממרא את פי הוריו, ובאיזשהו שלב הרואה אומר, זהו, אתה תענש. ואז ילד אומר, לא, 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 רגע, אני באמת מצטער, אני באמת אתנהג יותר טוב. זהו, אני כבר לא נותן לך להצטער. אז זאת אומרת, יש שלב שחלק מהעונש הוא שאני כבר לא נותן לך לחזור בתשובה, או בלשון הפסוק, ואני אקשה את לב פרעה. מקשה את זה עד, עד העונש.
איך זה מסתדר עם
הוא רוצה את תשובתם, אבל יכול להיות שיש לב שזה כבר חלק מהעונש, שאני לא מאפשר לו תשובה. זאת אומרת, הוא יכל לחזור בתשובה עד אותו רגע. זה הכיוון של הרמב״ם. יש אומרים שהכישוי לב של פרעה היה רק לאזן את המכות, שזה היה מבטל בחירה חופשית, כישוי לב מחזיר בחירה חופשית, ויש אומרים שהכישוי לב היה בעצם ביחס לחזרה בתשובה באופן מסוים מאוד, דהיינו. מטבע הדברים, בן אדם שחוטף מכות, גם אם הוא לא חוזר בתשובה, כדי להפסיק את המכות, הוא אומר, רגע, אני מוכן. אז הוא לא חוזר בתשובה, אלא מה? הוא אומר, אני מוכן להיכנע, כי אני רואה שאני לא אנצח. הקדוש ברוך הוא הקשה את ליבו, שזה הוא לא יכול לעשות. זאת אומרת, ההיגיון הזה, לומר, אני חוטף אותה במילא, אז כדאי לי לוותר, זה הוא לא יכול לעשות. אם הוא היה רוצה לחזור בתשובה אמיתית, אז בזה הקדוש ברוך הוא לא הקשה את ליבו. הכישוי לב היה מההיגיון הפשוט הזה, שכולם במצרים מבינים חוץ מפרו, באיזשהו שלב גם השם יקשת לב עבדיו, אבל כולם מבינים שההיגיון אומר, תפסיק, תן להם ללכת, אתה מפסיד. וזה הוא לא יכל. סתם דרך אגב, זה נטייה של כל אדם. זאת אומרת, יש סטטיסטיקה שאומרת שהאדם בבורסה יקנה כשהשוק גבוה, והוא בדיוק יגמר לו הכוח והוא ימכור שהכל יהיה נמוך. זאת אומרת, כשהנטייה שלך אומרת לקנות, זה הזמן למכור. וכשהנטייה שלך אומרת למכור, זה הזמן לקנות. והסטטיסטיקה הזו היא מאוד מעניינת, כי זה כמעט תמיד קורה גם באוטובוס. אתה עומד ומחכה לאוטובוס, ואתה אומר, אני אחכה עוד שתי דקות. ואז אתה אומר, אני אחכה עוד שתי דקות. ואז כשאתה אומר, זהו, אני הולך, ואתה בדרך חזרה הביתה, אתה רואה את האוטובוס. כמה פעמים קורה לכם שאנשים עוזבים את התחנה ואתם שם ובדיוק כשהם עזבו האוטובוס הגיע?
צריך להתייאש יותר.
או להתייאש יותר מוקדם, או לא להתייאש עד יותר מאוחר. אחד מהשתיים.
המשל שרב קוק על החפירה של הבארות.
לא מכיר.
לא סיפומץ.
אבל זה לקח בחיים. יש איזה משל מפורסם, אין לנו את הזמן. נקצר, שעבד צריך לקבל עונש, האדון אומר לו, מה אתה רוצה? לאכול דג, הוא מביא דג, אתם מכירים את המשל?
הלאה.
כן, המדרש מביא את המשל.
גם אמרת בדיר המסרופים, גם לקה וגם גור
השמיים.
לא מכיר. טוב, משה בן 80 שנה זה קושי, כי הרי 40 שנה במדבר, אז שנה אחת למכות, וזה צריך להיות בין 121, אז יש פה מחלוקת ראשונים, מה הפשט, האם ה-80 הוא עיגול? 80 שנה בעומדו לפני פרעה. י' ב' חודש המכות הוא בין 81 כשיוצאים ממצרים, 40 שנה במדבר, זה צריך להיות בין 121. אז השאלה היא...
זה כן היה 120 שנה מלא, זה אומר שזה בסוף...
בסדר, תאמר ככה, בסדר. זה לא נראה במניינים של התנך שזה ככה. אז יש אומרים שהכל פה עיגול. 79 נקרא 80.
39,
יפה, כי 39 נקרא 40. יש אומרים ש-121 נקרא 120. יש אומרים שזה חשבון גדול בעולה חשבון קטן. יש אומרים שכשזה הפרש...
מה זה חשבון גדול?
זו שאלה טובה. זה ירושלמי. זה ירושלמי. הירושלמי אומר לשון חשבון גדול בעולה חשבון קטן. כי במקום אחד הפסוק אומר בחברון מלאך ובירושלים מלאך, ויש חילוק בין המניינים חצי שנה. אז הלשון של הירושלמי זה חשבון גדול בולע חשבון קטן, אולי לא בולע משהו כזה, ואז יש דיון על דוד, כן. ואז יש דיון מה כוונת הירושלמי. זאת אומרת, האם הירושלמי מתכוון לומר שתמיד כשיש לי מספר יותר גדול, אז אני לא מתחשב בקטן, כי גם שם זה לא מספר עגול. זאת אומרת, זה חצי שנה לעומת 33, כן? אז זה לא המספר 40. אז זה השאלה שם, איך להבין את הירושלמי, זה מחלוקת בירושלמי שם. אז זה מהלך, זה עוד מהלך. אז אמרנו, או שסמוך למספר עגול, 39 עולה ל-40, או שזה לא דווקא 39 ל-40, אלא שכל אחד קרוב למספר העגול. גם מ-121 אפשר לרדת ל-120, ואז אתה לא יודע, אם הוא היה בן 80, כן, גם אתה גם מעלה. או שחשבון גדול כולל חשבון, אני אמרתי אחד.
רק שם אחד.
זה מה שאני אמרתי. התשובה השלישית זה לאו דווקא אחד, כי זה חשבון גדול בולע חשבון קטן. מספר גדול בולע מספר קטן. דרכו של התנך לעגל, ויש לזה הרבה הוכחות. אפשר להסתכל ברמב"ן על הרמב"ם בספר המצוות במצווה הראשונה, כשהרמב"ן טוען שאפשר שמתוך תרי"ג מצוות יהיו מצוות רבנן, כי הכוונה תרי"ג מצוות מדאורייתא, שבכלל רוב התרי"ג הם דאורייתא, חלק הם דרבנן, הרוב הם דאורייתא מתוך התרי"ג, ואז אני קורא לזה תרי"ג. אז הוא מוכיח את זה מהרבה מקומות בתנך. מה? לא הבנתי. לא, 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 דרבנן, הוא בא להגן על בהג, הוא אומר, רוב התרי"ג הם דאורייתא, יש לך חלק שהם דרבנן, ועדיין אפשר לומר תרי"ג מצוות דאורייתא, כי הכוונה היא תרי"ג מצוות שרובן דאורייתא, ואז הוא מראה לאורך כל התנ"ך, שזה דרכו של התנ"ך והש"ס לדבר ככה.
אנחנו נוציא מתוך הנחה שהמכות היו שונה, אולי
המכות היו שונה? כן, המשנה בידיעות אומרת שזה היה שונה, זה למה שאמרתי שונה, זאת אומרת, זה ידיעות, זה סדר עולם רב, זה, כן, במקורות תנאים זה כתוב שזה היה שונה. לא. זה בדיוק השאלה של הרמב"ן שם. תלמד את הרמב"ן שם, או תלך אונליין, ותקשיב לשיעורים שפעם למדנו את זה פה, בלילי חמישי, למדנו את ה...
זה מקובל על כולם.
זה בעצם התשובה של הרמב"ן. יפה, סיכמת את הכל. במכות יש מידה כנגד מידה, המדרש מחלק אותם, דם כנגד זה שלא נתנו להם לטבול, צפרדע, הם חשבו יש אומרים כי הם הכריחו את היהודים להתעסק עם כל מיני צפרדים ולנקות כל מיני דברים לוכלכים, יש אומרים שזה כי הם סברו האקלים שלהם הוא כל כך טוב, בגלל זה אין להם חרקים, אין להם בעיות, אז הקדוש ברוך הוא הראה להם שדווקא הנילוס יכול לגרום לרעה, לא רק לטובה. קינים, כי הם היו מכריחים את היהודים להוציא קינים מהבגדים שלהם, והיהודים היו נדבקים מהם. הרוב, כי הם היו מכריחים את היהודים ללכת לצוד חיות רעות, אז הקדוש ברוך הוא שלח נגדם. דבר, דבר זה נגד, אני לא זוכר, לא זוכר. לא, 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 זה כנגד...
אולי הם לקחו את הבעלי חיים של עם ישראל?
כן, כי הם לקחו את הבעלי חיים של עם ישראל, יפה. שכין זה שוב, כי הם היו מכריחים את היהודים להיות לא נקיים ולהסתובב עם כל מיני מצויים של חושך נקיות. אני לא זוכר ברד הרבה חושך, לא זוכר. בחורות זה להקות את הבחור, דווקא את ההנהגה, דווקא את האלוהים שלהם. ידוע...
זה כתוב במפורש בתורה, אני בחורי ישראל, ואפה לשם התורה אומרת את המידה כנגד מידה.
יפה. ידוע מדרש שכשמצרי היה שותה מהמים זה היה דם, והיהודי זה היה מים. בראשונים כתוב שבפשט זה לא ככה, בפשט גם היהודים לקו במכה הזאת, ודם צפרדי הקינים. רק בערוב שכתוב שהקדוש ברוך הוא יפלה בין מקנה ישראל למקנה מצרים, אז בעלי הפשט לומדים, רק אז התחיל להיות אפליה.
למה?
אני לא זוכר שכתוב, אז אני חושב לכם הטוב כמו שלי. אם אתם רוצים, אחר כך אפשר לדבר, יש כיווני חשיבה על זה. אבל צריך לזכור שכל המכות זה בעצם השתלשלות של פיתוח מחשבת מצרים ומחשבת ישראל. שישראל יתחילו לקלוט שהם שונים. אז זה תהליך, שישראל יתחילו לקלוט שהעבודה הזרה של מצרים היא לא רצינית. יש אפילו שטוענים שהמכות עצמם היו כנגד העבודה הזרה של מצרים. דם זה הנילוס עצמו, שהאמינו שיש בו כוחות, פתאום הקדוש ברוך הוא שולט בו. הם האמינו שהוא מקור החיים שלהם, פתאום אומרים שהוא מקור מוות. צפרדע, כי הצפרדע היה החיה שהייתה, הם היו עובדים אותה כאם לפרו ורבו במצרים. אז הקדוש ברוך הוא ראה להם שזה ההפך, זה הם לנזק. קינים, אז פתאום החרטומים כבר לא יכולים, אצבע אלוקימי, וכן הלאה. אז יש אומרים שההפך, זה היה הכל תהליך אמוני במכות. אבל בסדר, זה אין לי ביסוס חזק בזה בפסוקים ובחזל, זה כל מיני מחשבות, אבל לא שלי, של אחרים. אבל למעשה, חזרה לענייננו, אז התהליך של המכות, זה תהליך של עם ישראל להבין שהם עם אחר, של המצרים להבין, ועדיין עם ישראל יתנגד, עדיין יהיו כאלה שלא רוצים לעזוב.
אני מתחבר למקינים שיעקב חשש שהוא יהפוך להיות אלוה, שם בפרשת ויחי, הוא מסביר על הנושא של קינים, הוא מדבר על קינים, רש"י שם.
כן, 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 כן. אני התלבטתי, לא ראיתי מי שעושה את הקישור הזה, התלבטתי אם יש קשר. כן, מאוד, ישבתי על זה השנה, זה מאוד הפריע לי.
שמעתי את זה.
כן? טוב, משה אומר לו, התפאר עליי, מתי אתה רוצה שנתפלל על הצפרדעים? פרעה חושב שמשה יודע בדיוק לפי הכוכבים, הוא אומר, אתה מצפה שאני אומר עכשיו, אז הוא אומר לו, מחר. זאת אומרת, מה היה? מחר, בסדר. אז תסבלו עוד יום, בחרת מחר. יש אומרים שפרעה חשב אינטואיטיבית, הרגע הראשון, מתי האופציה הראשונה? מחר, אז מחר. הוא לא חשב שהוא יכול לקבל את זה היום. ואם זה הפשט, אז זה בעצם לקח מאוד גדול. שהרבה פעמים בהתמקחות, הטריק הוא לתת לצד השני לתת את ההצעה הראשונה. ואז אתה יכול, יש לך את הנקודה מאיפה להתחיל להתמקח. הרבה פעמים אנחנו טועים, אנחנו הולכים מדי גבוה, מדי נמוך, אנחנו בכלל לא קולטים איפה הצד השני. ואם אתה נותן הצעה ראשונה, לך לקצה. אני אסביר לכם שני סיפורים לא... אצבע אלוקים, יש פה מדרש יפה, אצבע אין צריך ברירה עוד. זאת אומרת, הם בעצמם מכירים, הראשונים מדגישים שהוא בכוונה עשה בהתחלה דברים שהחרטומים יכלו לשכפל כדי להביא אותם למגרש שלו, כדי להראות שהם כלום. אם במצרים אנחנו יכולים להראות שהפלנו את החרטומים והמלך מודה, אז זאת אומרת, הגענו למצב שהאימפריה הגדולה, שהם גדולים בכישוף, שהם גדולים בכלכלה, הם מודים שהקדוש ברוך הוא אמת. הגענו לזה, מתוך זה יש לנו יכולת השפעה לכל העולם, וזה שוב מה שהפסוק מדגיש, זה היה אחד מהדגשים פה. העניין של שלושה ימים במדבר, יש פה מחלוקת ראשונים, מה היו עושים לו היה מוכן לעשות את זה, האם זה רק היה תרגיל כדי לדאוג לכך שהוא ירדוף אחריהם אחר כך, או שאם הוא היה מאשר, היו יוצאים שלושה ימים למדבר, זה היה נותן להם את הכוח הרוחני להמשיך להתמודד ולא ליפול לממתת שערי תומה, ומתוך זה היו יכולים להמשיך עד תום 400 שנה. יש פה מחלוקת מה היה קורה לו הוא היה מסכים.
מה זה לו? זה קרה בסוף.
הוא לא יישאר שלושה ימים, הוא אמר אוף ומי פה.
בסדר, אבל אחרי שלושה ימים שלושה אז הוא כן עדף אחרי.
מה כתוב בפסוק? ויהפך לבב פרעה. משמע שבהתחלה זה לא היה כיוון שלו, רק לשלושה ימים. כי שילחנו את ישראל מי עובדינו, פשט הפשוט, שהם הודו שהם שחררו אותם.
אני ממש מספר שהם רוצים אחריהם האדונים ומנסים לשאור אותם, ועם ישראל נלחם איתם.
אז אני אומר שוב, שיטת רש"י זה שבאמת זה היה כדי שפרעה ירדוף אחריהם ובסוף ייפול בים. זאת אומרת, הם תפסו אותנו במרמה מתוך פרח, אז מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא לוקח אותם ליפול בים. אבל זה, אני אומר, יש שתי גישות פה. יש פה מהלך שהרב הירש מפתח, שדצה חדש באחיו זה חלוקה במכות, תמיד יש התראה בשניים הראשונות, ואז בשלישי אין. מעבר לזה יש חלוקה גם בראשונים וגם הרב הירש, בצורת המכות, כל מכה נוגעת בפן אחר של הטבע. בעבור זאת, מתיך בעבור הראותיך את כוחי, ולמען ספר שמי בכל הארץ, הקדוש ברוך הוא אומר, אחד מהדגשים זה שכל העולם ידעו. אני לא יודע מה פשט בשבי, עודך מסתולל בעמי, לכאורה מסתולל זה לשון מלוכלכת, והחזל הרי מדגשים על בלעם, כי התעללת בי שהוא השתמש בלשון מגונה, לא ברור לי למה הפסוק השתמש בלשון הזו. הדגש של הברד זה הגענו כבר למכה שהיא לגמרי, לגמרי אנטיתזה, זאת אומרת, מים ואש והכל הולך יחד. זה קצה של מה שראינו עד עכשיו. זאת אומרת, זה קיצוניות. עד עכשיו ראית נס, מים נפחו לדם. אוקיי, זה לא טבעי, אבל משהו נפח משהו אחר. בסדר, חרטומים גם יודעים לעשות משהו כזה. אתה רואה צפרדע, יש צפרדעים בטבע, זה יותר חמור. הכל זה באיזשהו מקום בתוך גדרים שאני עוד יכול לקלוט אותם. לראות מים ואש יורדים יחד, אש מתלקחת בתוך הברד, זה דבר שלא טבעי. או האש מנצחת את המים, או המים מנצחים את האש. לקחת שני דברים הפכיים ולהראות ששניהם ילכו נגד המצרים, זה דבר שלא מובן. זאת אומרת, אתה רואה משהו שהוא ממש אלוקי ברמה מופרזת. המדרש מעביר את זה שלב הלאה. המדרש אומר, הירי דבר השם, הניס את בניו ואת מקנהו אל הבתים. מה זה הבתים? זאת אומרת, כל בית, יכולת לשבת בסוכה, ההגנה שלך לא הייתה בגלל שהבית יכל לעמוד מול הברד. ההגנה שלך הייתה בגלל שאתה היית ירי דבר השם. אם אדם נמצא בבית, אז הוא לא נהרג מהברד. זה לא משנה איזה סוג בית. הרי ברד כזה, למה הוא לא שרף את הבית? הרי היו שריפות במצרים, למה הברד לא שבר? תשובה, לא, זה לא וורד שלי, זה שלמה פישר. אני לא יודע אם יש לו מקור לזה, אבל כך הוא אמר. שהדגש הוא זה, הוא לוקח את זה שלב הלאה. הוא אומר, גם אם הם עשו בית שגוד לבוד ודופן עקומה, גם זה היה. ואז הוא מוכיח שזה היה, זה היה הירי דבר השם. אם אתה היית כזה ירי השם, שאתה הולך לפי זה, אז גם זה היה מועיל. אבל אני בסדר, בלי הוורד שלו, בלי הפלפול הלאה. עצם זה, נכון? אוקיי, זה הירי דבר השם, אז מי שהיה, ואשר לא, אז זה באמת חוצפה, מטרים לך, מראים לך את כל המכות, ואתה עדיין נותן לעבדים להיות בחוץ. יש מדייקים פה, הפסוק אומר, ויח הברד בכל ארץ מצרים את כושר בשדה מאדם ועד בהמה. הירי דבר השם מעבדי פרעה, הניס את עבדיו ואת מקנהו לבתים. ואשר לא שם ליבו על דבר השם, ויעזוב את עבדיו ואת מקנהו בשדה. אז יש פה דיון בראשונים, ואז מי לקה? זאת אומרת, העבדים והמקנה? כן? הוא בבית. לא כתוב שמי שלא לא שם ליבו על דבר השם, הוא היה בשדה. כתוב שהוא עזב את עבדיו ואת מקנהו בשדה, אבל הוא נשאר בבית. כן. ככה. על העבדים אפשר להשאיר אותם בחוץ. כן.
כל הדיבור היה לפרעה. איך העם שבשדות ידע, לא הפיצו את זה בעברית.
נכון. אז יש בזה מדרשים. זאת אומרת, יש בזה מדרשים. יש מדרש שאומר ש... קולו של משה היה נשמע מקצל קצב מצרים, שאלה אם המדרש כפשוטו או לא. לפי זה גם מובן למה המדרש אומר ששלושה שבועות הוא היה מטרה. לא פעם אחת. היה בא ומזהיר, מזהיר שוב, מזהיר שוב. חוץ מזה שיש מדרשים מאוד יפים פה על ההגנה שהיה לפרעה, על המערכת ההגנה שהייתה לפני הארמון, וכל פעם פרעה אומר להם, אל תיתנו לו להיכנס, וכל פעם משה נכנס כמו מלך, והאריות שאמורים לקפוץ עליו ורוקדים לפניו כמו כלבים, והחיילים שעומדים שם כולם רועדים ונופלים, ויש מדרשים שלמים על איך משה נכנס בשלווה, וכל פעם פרעה מנסה תכסיס אחר למנוע ממשה לבוא לפניו, וכל פעם זה לא משפיע, שזה גם איזשהו מסר, גם לעבדי פרעה וגם לפרעה. זאת אומרת, משה כל פעם נכנס כמו מלך, וזה גם באיזשהו מקום מזלזל בכוח של פרעה, שמשה יכול להיכנס אליו חופשי. למה הוא נכנס חופשי? כי באמת כל מה שפרעה ניסה לעשות להגן על עצמו לא הועיל. זאת אומרת, זה, המדרשים נכנסים לפרט הזה.
יכול להיות שזה כאילו שהוא כן נתן משה להיכנס בגלל שהוא לא מפחד משום דבר ממה שהוא אומר? תכנס, מה אכפת לי? מי אתה? במקום,
שהוא,
אם הוא לא נותן, אז זה סימן
למה הוא לא הרג?
ממה
שיכול
למה.
אבל הוא נכנע כל פעם. ועד הסוף הוא לא אומר לו, אל תוסף רואה את פניי, כי ביום אותך פניי תמות. למה הוא אמר את זה במכה הראשונה?
יש לי לשאול על זה, שראינו בפרשה שעברה, שהשוטרים באו לפרעה, דיברו איתו. כאילו שזה היה,
אז שני דברים. א', באמת, ראינו, דיברנו שבוע שעבר על מדרש, שהיו יהודים שהיו במעמד גבוה. וב', יכול להיות שבאמת, אני חושב כך כתוב בין המפרשים, שהם ניגשו לנציג שלהם, הנציג שלהם ניגש לנציג. זאת אומרת, איכשהו זה הגיע לפרעה, מאחר והציווי יצא ישר ממנו, באמת, היחיד שיכל לבטל את זה היה הוא. ובאמת, היה איזושהי נציגות שהיה לה זכות דיבור עם פרעה, והיא זו שבאה אליו. זה לא... כמו שאתה אומר, זה לא העמך שיכל לגשת, הנה חינמי. כן. טוב,